פתה אחת הטיטניות, וביחד איתה, זיווג משותף, הוא יוצר איזשהו אל חדש. כן? בעזרת לטו, ובעזרת תחפושת לסלב, לציפור הסלב, הם שניהם סלבים, הם מזדווגים באוויר, ויוצרים את אפולו וארטמיס, שהם זוג תאומים. ארטמיס אלוהי דיאנה בשמה הרומי.
דיאנה.
דיאנה. אלת הצייד ואלת הוולדות הקטנים.
אוקיי.
אז אפולו וארטמיס, זוג התאומים, הוא יוצר בעזרתה של לטו. לא נוכל לעבור פה על כל האלים, אבל אמרנו כבר בפעם הקודמת שבעזרת סמלי, בת אנוש מסוימת שהוא מתאהב בה, הוא יוצר את דיוניסוס.
כן? עכשיו אתה רוצה לדבר על זה?
לא נדבר לא. עדיין על דיוניסוס, כי זה יעביר אותנו קצת רחוק מדי.
הבטחה שתתקיים בעתיד.
כן, עדיין כולנו רוצים להגיע לדיוניסוס. אבל הוא יוצר עוד כמה אלים בעזרת טיטניות אחרות. הוא יוצר את הרמס, הזכרנו, שליח האלים. הוא יוצר את אתנה, זה כבר אמרנו. בעזרתה של מטיס.
זה מטיס.
כן. הוא יוצר את הפייסטוס או וולקן. האל הרומי וולקן של של העבודות הוולקניות, של השימוש בכוח הוולקני, וזה אותו אל שעושה באולימפוס את כל העבודות, האל העובד, האומן של האולימפוס. הפייסטוס הוא יוצר בעזרתה של הרה, כן? שהיא הופכת לאשתו החוקית.
יש לו אישה חוקית אחת.
יש לו אישה חוקית אחת, אבל האישה החוקית הזאת היא שומרת אמנם על, על מוסד הנישואים המשותפים, אבל הוא כל הזמן משתה בה ובעצם יוצרת בניו בלי שהיא מוכנה לכך. כן? היא בעצם לא רוצה שהוא ייצור עוד בנים.
היא רוצה שהוא ייצור בנים
רק איתה.
איתה, והוא יוצר איתה.
הוא יוצר איתה.
את מי אמרת?
הוא יוצר איתה, בן אחד למעשה הוא יוצר איתה. הוא יוצר איתה את אריס אל המלחמה. כן?
עוד אל מלחמה צריך.
אל מלחמה.
היה לנו כבר את אתנה.
כן, אבל אתנה היא חוכמה ומלחמה. כן. היא אלה הרבה יותר עם הראש. היא לא סתם יוצרת מלחמות. ואריס הוא אל מאוד לא פופולרי אצל היוונים.
כן.
הוא המקביל למרס אצל הרומאים, שהם הרבה יותר הריצו אותו.
מדהים.
כן, היוונים לא אהבו כל כך את אריס. הוא אל לא כל כך חשוב במיתולוגיה.
מה זה, מלחמה לשמה?
מלחמה לשמה.
זה מלחמות לא מוצדקות?
הוא פשוט אוהב לעשות תככים.
מלחמות לא מוצדקות,
בדיוק, לא בחוכמה.
כן.
לא בחוכמה. כן? אז הוא האל היחיד למעשה שהוא יוצר אותה עם הרה.
מעניין, דווקא עם האישה החוקית הוא יוצר את האל הלא מוצלחת.
את האל הזה, ואולי זה משקף גם את המלחמות שהיו ביניהם, כי הניסויים שלהם הם כל הזמן עם... זה לא הולך, הוא לא כל כך... הוא לא בעל נאמן כמובן, אבל הוא גם לא כל כך מקיים איזו מערכת יחסים מאוד יפה איתה. והיא כל הזמן גם... הרה כל הזמן גם רובקת. את הבנים האלים שהוא יוצר.
האחרים. של הנשים האחרות.
בדיוק.
נשים אני קורא לזה.
של אותם טיטניות אחרות. כדאי לשים לב שכל האלים שנולדים על ידי זאוס, הם נולדים ומטופחים על ידו, אבל הם רדופים על ידי הרה. זאת אומרת, הם בכל זאת צריכים להתגבר על משהו. ההגנה של האבא פה לא תמיד קלה. עוזרת להם. הם צריכים להתמודד עם הכוחות של הרה שמנסה לרדוף אותם.
אני מנסה להזכיר לעצמנו שמה שרצית לעשות בפרק השלישי הזה זה בעצם לדבר על איך האלים כדי להפוך להיות אלי אולימפוס צריכים להתגבר על כוחות רוע.
נכון.
אז איך אנחנו עושים
את זה? אוקיי, אז אנחנו פה אומרים שצריך להיות איזשהו גיבור אנושי שבסופו של דבר זה יהפוך להיות הרקולס, שבה המלחמה של האלים בכוחות הקודמים, הכוחות הרעים,
מי זה?
אותו הרקולס, לא, זה הענקים בעיקר, הענקים, מרובי הידיים,
כי גם הקיקלופים ענקים.
כן, והטיטנים שעוזרים להם, גם כן לא מעוניינים שהאלים יהפכו לבעלי שלטון בעולם כולו. אותו הרקולס, שהוא בן אדם וגיבור, הוא הגיבור הראשון שנראה אותו מתפתח, הוא בעצם עוזר לאלים במלחמה שלהם. וזה תנאי מסוים שהוא יעזור להם. אנחנו עוד לא דיברנו איך בני אדם בכלל נוצרו, אבל אנחנו כבר יודעים שאותו הרקולס, ששמו בעצם, באופן פרדוקסלי, הוא The Glory of Hera, הרקולס.
מה, תהילת הרה?
תהילת הרה דווקא.
והוא לא של הרה?
הוא לא של הרה, אבל הוא קיבל את השם הזה.
אבל איך הוא נולד? אז רגע, אמרת שעוד לא הבנו איך נולדו בני אדם.
נכון. בני אדם, איך הם נוצרו, זה סיפור בפני עצמו. הרקולס לא נולד כמו שאר בני אדם, כי אנחנו פה הולכים קדימה, ואנחנו עוד לא דיברנו על בריאת האדם. אני לא רוצה היום לדבר על בריאת האדם, אני רוצה קודם כל לדבר איך הרקולס נוצר. הרקולס נוצר...
הוא אדם אבל.
הוא אדם.
הוא נולד לפני שנולדו בני אדם אחרים?
הוא נולד לא לפני, אבל אנחנו עוד לא סיפרנו איך נולדו בני אדם, איך נוצרו בני אדם. כי הוא נולד מזה שזאוס ביקר בת אדם שנקרא אלקמנה, והוא יצר איתה ביחד את הרקולס. היא הייתה אישה נשואה, ויחד עם זה שבעלה בעל אותה, באותו לילה בא גם זאוס, ונוצרו תאומים. אחד בן רגיל שנולד מבעלה בן האדם, והרקולס שהוא חצי אדם חצי אל, נולד מתוך הזיווג עם זאוס, והוא אמור להיות הגיבור שעוזר אחר כך לזאוס במלחמתו בענקים ובכוחות הרוע.
אוקיי, אז למדנו איך נוצר הרקולס. אתה רוצה לספר איך נולד האדם בכלל?
אני רוצה לספר איך נולד האדם, וגם איך אולי פרומטאוס, שנדבר עליו, עוזר להיווצרות האדם. אולי כדאי באמת להרחיב רגע ולהגיד שבין הטיטנים, שהם דור אחד לפני האלים, היה טיטן אחד שקראו לו פרומטאוס.
הוא טיטן.
הוא טיטן. ופרומטאוס, פירושו של השם, הוא החושב קדימה. הוא טיטן עם מחשבה קדימה.
כן.
מחשבה לעתיד. קודם חושב ואחר כך עושה.
סוף מעשה במחשבה תחילה.
בדיוק.
כן.
ולאותו פרומטאוס, שהוא היה טיטן, היה אח שקראו לו אפימטאוס.
כלומר, חושב לאחור.
קודם עושה ואחר כך חושב. חושב לאחור.
קודם עושה ונעשה ונשמע. קודם עושה ואחר כך חושב.
כן, זה נעשה ונשמע לא במובן החיובי.
נכון.
זאת אומרת, במובן האימפולסיבי.
אפימטאוס.
אפימטאוס הוא כביכול אפתי יותר. הוא קודם עושה ואחר כך חושב. ופרומטאוס הוא קודם חושב
ואחר כך.
והוא בשבילנו יסמל את החשיבה לקדימה, החשיבה לעתיד, החשיבה האנושית שמקדמת את התרבות בעצם. כן, ואותו פרומטאוס מסמל בשבילנו, אותו טיטן מסמל בשבילנו את הפוטנציאל של האדם לחשוב קדימה. בכדי שהאדם ייווצר ובכדי שתרבותו תיווצר, הוא חייב לקבל את התכונה של חשיבה
קדימה.
קדימה.
בניגוד לחתול או ירגזי.
כן, שחושב על הרגע או
איך להשיג את התולעת.
בדיוק. ופה יש חשיבה קדימה ותכנון ואסטרטגיה חשיבתית. ואותו פרומטאוס נורא חשוב לו שהאדם ייווצר. כי הוא רוצה לממש את אותו עקרון.
את התכונה של חשיבה קדימה.
בדיוק.
כן.
והוא מתחיל לנסות לשכנע את זאוס שכדאי לברוא אדם. זאוס גם מעוניין, כי הוא יודע שכדי להילחם בכוחות הרוע, הוא יהיה חייב להסתמך, הוא יזדקק לאדם, והרעיון די מדליק אותו, הוא מתעניין באיך שכדאי לעשות את האדם. ואז אותו פרומטאוס עושה לו דוגמה. מחמר הוא יוצר אדם ראשון, וזאוס נורא מתלהב ואומר, את הראשון הזה, את הדגם הזה, אני רוצה לעצמי. הוא לא ייצור דור חדש של בני אדם, הוא יהיה שלי.
פרוטוטיפ.
כן, פרוטוטיפ שלי, אני רוצה אותו לעצמי, כי הוא נורא מתאהב באדם הזה, נורא רוצה אותו לעצמו, כמו איזה אובייקט.
הוא עשה לו פסל.
עשה לו פסל, כן, תאר לך, האל
עושה לו פסל.
ואותו פרומטאוס באמת יוצר את האדם.
את הפסל.
יוצר עוד אדם.
עוד אחד?
כן.
את הפסל הראשון זאוס לוקח?
כן.
ומה הוא עושה איתו? הוא חי, הפסל הזה?
הוא לוקח אותו לידו, כן, הוא מפיח ברוח חיים, הוא אדם, אדם הראשון, שהוא כביכול לא יחיה את חייו על האדמה ויצור דור של בני אדם, אלא הוא יהיה קישוט באולימפוס.
והוא חי שם?
והוא חי שם.
והוא חי שם לנצח נצחים?
הוא חי, כן, הוא חי עם האלים.
גם היום הוא עוד חי?
גם היום הוא עוד חי.
אוקיי.
הוא נמצא בין האלים. זה רק אומר לנו כמה האלים הם צריכים את האדם קרוב אליהם, וכמה הם יכולים להתאהב באדם.
כן.
ואז הוא יוצר את האדם.
פרומטאוס.
פרומטאוס יוצר את האדם.
השני.
האדם השני, שהוא לפי הדגם של האדם הראשון, ומתחיל לטפח אותו. והאדם מתחיל להתרבות, ו...
רגע, אין אישה, אין... זאת אומרת, זכר ונקבה ברא אותם, לא?
על זה יש לנו כל מיני גרסאות, אבל אנחנו כרגע נתייחס, הוא יוצר גם...
אישה?
גם אדם וגם...
זכר, גם זכר וגם נקבה?
גם זכר וגם נקבה.
פרומטאוס עושה את זה.
פרומטאוס עושה את זה.
כן.
ולא רק זה שהוא יוצר אותם, הוא רוצה נורא שהם יהיו גם חכמים. אז הוא גונב לאלים את האש... את הסוד של האש.
מה האש? האש היא אח?
לא, האש...
היא בתוך אח?
לא, האש היא כנראה שהיא אש של השמש. היא אש שבאה מתוך השמש. זאת אומרת, היא אותה אש של התרבות, של המודעות, של הסולריות, כאילו במובן של
התפתחות התודעה. זה אש גם של אור?
כן.
כן.
הוא בעזרתה של אתנה, אתנה עזרה לו, הם גונבים, הוא גונב בעיקר את, את האש מתוך השמש, ומעביר אותה בתוך קנה של שומר, מסתיר אותה ומעביר אותה לאדם. ונותן לו את האפשרות להיות מודע, להיות חכם, לדעת, אולי גם במובן היותר מעשי של האש, אבל גם במובן היותר סימבולי של אש התמיד, של התרבות.
הבדלה טובה?
לא רק הבדלה טובה, היכולת שלו להעביר את התרבות מדור לדור, היכולת שלו לפתח את התרבות.
לפתח נגיד שפה,
ושפה, והמשכיות, ו... משהו שמתגלגל ומתפתח. וגם את התודעה האנושית. והוא נוטה מצייד אותם בהמון תכונות שמתחילות שתכונות שמפריעות בסופו של דבר לזאוס. זאת אומרת, מהקטע הזה האלים מתחילים להיות קצת אמביוולנטיים, האם זה היה רעיון טוב ונכון לברוא את האדם ולתת לו כל כך הרבה חוכמה.
אבל הם רצו, אמרת שהם רצו את האדם כדי שהם יהיו אלים אולימפיים.
נכון. אבל המיתולוגיה מראה לנו שהאל הוא תמיד אמביוולנטי. אם אתה רוצה לדעת, אז גם אצלנו, אם אנחנו רוצים להרחיב את זה, אדם בורא את האדם בגן עדן, ויש שם עץ הדעת.
מה, אלוהים בורא?
אלוהים בורא את האדם בגן עדן, ויש שם עץ הדעת. למה הוא עושה שם עץ הדעת?
ולמה הוא אומר לו אל תאכל?
למה הוא אומר לו אל תאכל? כי הוא רוצה אולי שהוא יאכל.
שם את העץ ואומר לו אל תאכל.
הוא גם רוצה שהוא יצא מגן עדן, והוא גם רוצה שהוא יעבוד אותו ויקיים אותו. זאת אומרת, זה תמיד אמביוולנטי.
כן.
מצד אחד לברוא אותו ולתת לו חוכמה, ומצד שני, הוא גם חושש למקומו כאל, אולי האדם יהיה חכם מדי, אולי האדם יהיה, פתאום יגלה שהוא יכול לחיות בלי אלוהים, אולי האדם יגלה פתאום שהוא יותר חזק מאל, יותר חכם מאל, יותר יודע
יותר
מאל.
יותר מזה, יום אחד הוא יגיד, אין בכלל אלים.
למשל?
זה הכל בובמייסס, זה נכון. הכל המצאות של האדם. הוא יגיד, הוא יחידי פה, האדם
בדיוק.
יגיד.
אני המצאתי אותו, אז למה אני צריך אולי לעבוד אותו?
נכון, נכון.
אז... יש פה איזו אמביוולנטיות, ופרומטאוס, תכף נראה שהוא נענש על ידי זאוס, על זה שהוא לקח על עצמו יותר מדי, לקח לעצמו יותר מדי סמכויות, ונתן, לא רק ברא את האדם, אלא גם נתן לו את החוכמה.
הוא היה צריך לברוא אדם אידיוט?
כן, שיעבוד את האלים, ולא יהיה חכם מדי, ולא יהיה מודע מדי, ולא יהיה סכנה, ו...
ויחכה למוצא פיהם, ו...
בדיוק, ואז יהיה להם גם הרבה מה לאכול, כי הזווחים והדברים שיתנו להם...
יריחות ניחוח.
כן, בדיוק. אז אתה רואה, יש לנו פה את האמביוולנטיות הזאת, ותכף נראה איך היא נפטרת, כי יש פה רעיון מאוד מאוד מעניין על האונס, על האונש הזה של פרומטאוס.
גם אונס.
גם אונס.
אנסו אותו, אנסו אותו, מה? קבלו אותו לסלע?
כן.
מי זה זאוס?
זאוס קבל אותו לסלע, כן? וכל יום, במשך היום, הנשרים באו ואכלו לו את הכבד,
okay.
ובלילה הכבד היה צומח מחדש. וככה 30,000 שנה.
הם יודעים, היוונים יודעים שהכבד הוא האיבר היחידי בגוף האדם חוץ מהציפורניים והשערות, נדמה לי, שעובר רגנרציה?
שצומח מחדש.
שצומח מחדש.
הם כנראה ידעו את זה.
ידעו, כן.
אבל גם במובן הסימבולי של האיבר שמסמל את החיוניות, את הדם, את ה... תכף נראה מה המשמעות של אכילת הכבד ולמה זה העונש שכולנו קיבלנו, לא רק פרומטאוס.
מתי תכף? יש לנו עוד שתי דקות.
יש לנו עוד שתי דקות? אז אולי נסביר את זה, שאנחנו כולנו רוצים לדעת כמו פרומטאוס, להיות חכמים, להשיג דברים, הרבה ידע, לרוץ, לקבל הרבה חוכמה וידע והישגים, ואנחנו סוחטים את עצמנו במשך היום, כביכול משהו אוכל לנו את הכבד, וכל לילה כשאנחנו ישנים, אנחנו בעצם מתמלאים מחדש.
הכבד
זה... וזה חלק מגורלו של האדם שרצה לדעת כל כך הרבה, ולהשיג כל כך הרבה, ולרוץ עם האגו שלו עד אינסוף.
אתה תדבר גם על סיזיפוס? סיזיפוס קשור לזה?
לא בדיוק לזה, אבל אפשר למצוא את הקשר.
כן, כי גם הוא מגלגל ואחר כך זה נופל, והוא מגלגל וזה אחר כך...
וגם אצלו זה עונש.
גם אצלו זה עונש. טוב, זאת... יש... זה הסדר. הסדר כפי שהוא נרשם על גבי המגנטופון, עדיין זה מגנטופון, יהיה יום שבו הכל, אמרתי לך, זה יוקלט במחשב, ישודר על ידי המחשב, ואחר כך, ואנחנו נלך הביתה.
תראה, זה הכל תוצאה של פרומטאוס, אתה רואה?
נכון, נכון.
פרומטאוס התחיל עם זה, אנחנו ממשיכים עם זה.
נכון.
וגם נסחטים עם זה.
ואנחנו מאצילים את הסמכויות שלנו ליצורים שאנחנו בוראים. שיחה שלישית בסדרת שיחות על מיתולוגיה והשתקפותה בנפש האנושית עם דוקטור אבי באומן, מרצה במרכז זיגמונד פרויד שבאוניברסיטה העברית בירושלים. בפעם הבאה לאן נגיע? כבר יהיה לנו יהיו בני אדם, נכון?
יהיו בני אדם, ואולי אנחנו נבין את העניין הזה של התפתחות התודעה והמחיר שלה, ואולי קצת נדבר על הפתרון של כל הסחיטה הזאת וכל העונש הזה של להיות מודע ולהתפתח ולהיות אדם נאור, כן?
כן, מרבה דעת, מרבה חוכמה.
בדיוק,
מרבה מחוב, סליחה. כן, אמרתי פעם
אין אותו דבר. נדבר אולי קצת בדילוגים, קצת עוד על ההתפתחות של האלים, אבל כבר יותר אולי נעבור לעניין של האדם.
ניכנס לנפש האדם. זאת הייתה איפה השיחה השלישית, אהוד מועלם.
בארבע דקות. פרומטאוס, פרספונה, פנדורה, מילים הסובבות בשיח שלנו. על אלו היבטים נפשיים הצביעו היוונים הקדמונים כשביטאו שמות אלה. על כך בסדרה מרומי האולימפוס ומעמקי השאול עם דוקטור אבי באומן. אחר כך עם דוקטור אדמיאל קוסמן על אהבה ומיניות בתלמוד. ישראל ברשת א' והאוניברסיטה העברית בירושלים מגישים אקדמיה באלף.
שלום רב מאזינות ומאזינים, אנחנו אומרים בעברית אבל אנחנו עוסקים במיתולוגיה יוונית. אהוד מועלם, טכנאי השידור, בני הנדל כאן, ואנחנו מדברים עם דוקטור אבי באומן, פסיכולוג קליני, פסיכולוג אנליטי, פסיכולוג יונגיאני. זה הכל מילים, אבל הם מייצגים דברים שהיו בהיסטוריה. יונג היה תלמידו של פרויד.
אפשר להגיד שהוא היה במשך 6 שנים תלמידו של פרויד.
ואחר כך נפרדו.
פרויד רצה יחסים יותר שוויוניים.
ביניהם.
ביניהם. יונג, סליחה, רצה יחסים יותר שוויוניים ביניהם. ופרויד לא ויתר על המקום של האבא של הכוח של קרונוס, אפשר להגיד.
כן, זה כל כך יפה.
כן, והוא באמת נוצר ביניהם קונפליקט מאוד גדול, שיונג עזב אותו בטריקת דלת, ופרויד מאוד סבל, שהם מאוד סבלו מהפרידה ביניהם. ויותר הם לא נפגשו. 6 שנים היה ביניהם קשר.
יונג בא משוויץ וחזר לשוויץ?
יונג בא משוויץ וחזר לשוויץ.
ופרויד ישב בווינה.
כן. והיה ביניהם קונפליקט מאוד גדול, גם על הרקע של התיאוריות שכל אחד ראה את הדברים מכיוון אחר, התחיל לראות את הדברים מכיוון אחר, ופרויד היה לו מאוד קשה לקבל את החשיבה העצמאית של יונג. יונג לא ראה את עצמו כל כך מאנשי החצר, הוא רצה כנראה חצר משל עצמו, והפיצול הלך וכל אחד התפתח לכיוון אחר.
מי נשאר בחצר של פרויד?
נשאר אדלר, נשארו עוד כמה פסיכואנטיקאים, בעיקר המפורסם ביניהם זה
אדלר.
זה אדלר.
מורנו?
פרנצי במידה מסוימת, גם פרנצי רב איתו אחר כך ועזב. היו שם, גם מורנו היה חלק מהזמן, אבל יותר מאוחר. קארל אברהם היה, היה בחצר, בעיקר של יהודים אגב, והוא ראה בקארל גוסטב יונג, הנוצרי, באמת הכרה בזה של, שזה לא רק מקצוע יהודי. הוא רצה להכניס אותו בתור ממשיכו דווקא בזכות זה שהוא לא יהודי.
וזה לא כל כך הצליח. מעניין. ואנחנו תלויי יונג בדבר הזה, נכון? זאת אומרת, כשאתה סורק לפנינו את המיתולוגיה היוונית, זה כדי שיהיו לנו נקודות אחיזה באמצעות הכוחות האלוהיים האלה,
הארכיטיפים
האלה, כדי לדבר על תורתו של יונג.
נכון.
בפעם הקודמת בראנו כבר בהבל פינו את האדם, אפילו הגענו אל הרקולס, הרקלס, שהוא חצי אל וחצי אדם, אבל התרכזנו בבריאת האדם על ידי פרומטאוס, זה שקראנו לו היצור, הטיטן. הוא טיטן שחושב קדימה, שרואה את הנולד, ויצר לזאוס אדם. זאוס לקח לו את האדם ושם אותו באולימפוס כדי שיוכל להסתכל עליו ולהנות מזיו פרצופו, פרצוף מילה יוונית. אבל האדם השני שפרומטאוס יצר הוא כבר אדם שלא פרומטאוס נתן את האור ואת התבונה, והאדם התחיל לרבות ולפרוט ולמלא את הארץ. ואז
פרומטאוס נתן לו גם את החוכמה, את האש שהייתה רק ברשות האלים, האש של השמש, הסולריות, שמסמלת בשבילנו את החוכמה, את הבינה, את המודעות, את היכולת לחשוב קדימה, להעביר את התרבות מדור לדור, לפתח בעצם את התרבות.
הוא לימד אותה אבל גם איך לייצר אש קונקרטית, מזרדים?
גם אש קונקרטית, וגם אנחנו מסתכלים על זה במובן היותר סימבולי.
אור,
מודעות, כן. ואז בעצם פרומטאוס מתברר שהוא עשה מה שהאלים לא ציפו ממנו, וזהוס מעניש אותו, ובעצם הוא הופך גם לקורבן הראשון, אפשר להגיד מין ישו כזה, שנותן לאדם את המודעות הזאת, את האש הזאת, וגם נענש על זה, ומקריב את עצמו למען האדם.
הוא ממש נצלב, זאת אומרת...
ממש נצלב, זה בעצם הצלב הראשון. כן. הוא בעצם כבול לשרשרי רעות, לא יכול לזוז ממקומו, וכבדון אכל במשך היום על ידי הנשרים, ובלילה הוא גדל מחדש, וככה מדי יום ביומו. והוא בעצם לא יוכל להינצל מעונשו, עד שלא יבוא איזה בן על מוות שיסכים להחליף אותו. העונש השני שזהוס עושה, זה מלבד זה שהוא מעניש את פרומטאוס, הוא גם מעניש את האדם. הוא חושב שבגלל שהאדם קיבל הרבה חוכמה, הוא יכול לחשוב את עצמו עכשיו יותר מדי, אז בוא נשלח לו איזשהו מתנה שתעשה לו את החיים קצת יותר עצובים וקצת יותר קשים. ואז זהוס, בעזרת עוד כמה אלים, יוצר את פנדורה, שהיא כמעין אישה יפה, שהיא יכולה להביא הרבה מתנות יפות לאדם מצד אחד, אבל גם היא תביא לו את הצרות.
היא אלה?
היא לא אלה, אבל היא דמות שהופכת לבת אדם כביכול. אבל האלים יוצרים אותה, היא כאילו יצור מלאכותי כזה, הם בונים אותה.
גולם?
היא מין גולם שמקבל רוח, אפשר להגיד.
אצלם שום דבר לא קשה.
הפירוש של פנדורה זה בכלל, יש לה את כל המתנות שבעולם.
פן זה הכל.
כן, דורה זה כאילו...
דורון בעברית לקוח מהדורון.
אז היא מקבלת, מצוידת בכל הטוב שבעולם, אבל היא בעצם איזה פיתיון לאדם, שהאלים שולחים אותה דרך אפימטאוס. האדם קיבל את החוכמה דרך פרומטאוס.
שרואה את הנולד.
אבל פה מביאים לו את פנדורה דרך אפימטאוס.
זה שקודם עושה ואחר כך
עושה. דרך הצד הפטי שלו. כשפנדורה יורדת למטה, היא פוגשת את אפימטאוס, והיא מביאה איתה את מזוודת או מיכל הצרות.
קופסה.
קופסה, והיא לא יודעת מה יש בקופסה, ואומרים לה, אל תפתחי וכן תפתחי, ובסוף היא מרוב סקרנות פותחת את הקופסה. ומתוך הקופסה יוצאות כל הצרות שאדם יכול לתאר לעצמו. מחלה וזקנה ומוות וכל, הכל.
המוות לא היה עד אז?
מוות, אולי מוות כן היה בעצם, אולי אני קצת נסחפתי, כן. אבל כל הצרות
האנושיות. מחלה, צער, קנאה, מה עוד יש?
כל הדברים הכי...
חרב, יגון, רעב.
נכון, כל הדברים האלה.
דבר.
אבל יחד עם זה, כשהמזוודה או המיכל הזה נפתח ויוצאות כל הצרות, מה שהאדם בכל זאת מקבל שיהיה לו נחמה, זה נמצאת גם למטה התקווה.
בתוך תיבת פנדורה.
בתוך תיבת פנדורה. התקווה היא החלק שעוזר לאדם להתמודד בעצם עם הצרות שלו. והאדם נעשה פה יותר אנושי, כי יש לו גם צרות אנושיות שהן חלק מהאדם, אבל גם את התקווה והאמונה שיכולה לעזור לו להתגבר על הצרות האלה.
אני כבר למדתי את האידיאולקט שלך, את הדיאלקט הייחודי של אבי באומן, ואצלך, כשאתה אומר אנושי, אתה מתכוון למאוזן. כשאתה אומר אנושי, אתה מתכוון למאוזן.
לא, אנושי זה לא רק מאוזן, אנושי זה גם יודע להתייחס. דיברתי על זה.
כלומר, בחום, אמפתיה?
בחום, ברגש, באמפתיה, בחמלה. בחלק, בחלקים האלה.
לכן זאוס יותר אנושי מקרונוס וכמובן מאורנוס.
נכון. זה גם החמלה והאמפתיה והחלקים האלה. האדם בדרך זה שיש לו צרות, אז הוא גם לומד את הסבל. בדרך הסבל הוא לומד להזדהות עם סבל, הוא לומד להיחד לסבל של אחרים, וזה עושה אותו אנושי.
והתקווה עוזרת בכל מקרה.
התקווה עוזרת. עכשיו, זה העונש שהאדם מקבל. אז אנחנו רואים שגם פרומטאוס קיבל את העונש שלו, שאולי מסמל בשבילנו עונש נוסף שיש גם לנו. זאת אומרת, כל המידע, התודעה, ההתפתחות, יש לה מחיר של להיות כבול, של להיות סחוט, של להיות לא משוחרר, לא חופשי.
עצם ראיית הנולד. הלא, ממה כל הסבל שלנו? מזה שאנחנו יודעים שנמות, מזה שאנחנו יודעים שנזדקן, נכון. אנחנו יודעים שעלולות להיות תאונות דרכים ומחלות, נכון?
יפה אמרת.
כי עד אתמול כאילו לא קרה כלום, אבל מה יהיה מחר? מה יהיה מחרתיים?
יפה אמרת. אז התודעה הזאת והחשיבה לעתיד, היא בעצם בסופו של דבר גם מכבידה על האדם. מגבילה אותו. יוצרת לו את הכבלים שלו. יוצרת לו את הסבל שלו. והאדם נידון בעצם להיות יצור, נגיד אם ניקח את פרומטאוס כאיזשהו אספקט של האדם, בעצם ככל שהוא ידע יותר ויתקדם יותר ויתפתח יותר, הוא בעצם כובל את עצמו יותר. הוא פחות חופשי, הוא פחות משוחרר, הוא גם כבול יותר לחומר. כי הוא צריך לפרנס את עצמו, הוא כבול למחשבים, הוא כבול לדברים.
זה שני דברים שמקבילים לדברי קהלת. זאת אומרת, גם מרבה דעת, מרבה מכאוב, וגם מרבה נכסים, מרבה דאגה. נכון?
אז ככל שהוא מרבה, הוא מכביד על עצמו. עכשיו, מה בכל זאת יכול לעזור לאדם בקטע הפרומטאי הזה, שהוא כבול? ונאמר שפרומטאוס יוכל להשתחרר מכבליו אם יבוא יצור על מוות שיסכים להחליף אותו.
נו, יש דבר כזה?
והיה דבר כזה.
באמת?
מתברר שהיה דבר כזה. מתברר שהיה יצור שהוא חצי סוס, חצי אדם, החלק העליון אדם כמובן, והחלק התחתון אנרגיה סוסית.
כן.
אותו יצור היה יצור גם חכם וגם אומלל, תכף נראה, כי הוא נולד לזיווג בזמנו בין קרונוס ובין איזה נימפה אחת.
מה זה נימפה? אתה לא הזכרת בכלל?
נימפה זה מין יצור ארטילאי כזה, טרום, יש עוד הרבה יצורים שלא הזכרתי, שהיא ברחה מקרונוס שרצה להזדווג איתה והתחפשה לסוסה. אז גם הוא התחפש לסוס, הוא הזדווג איתה, ואז נולד להם מין יצור מוזר שהוא חצי הסוס וחציו חלק עליון של אדם. כי הנימפות היה להם מין צורה אנושית, אבל אוורירית כזאת.
הנימפות זה לא בנות ים?
לא.
לא, זה סירנו.
ראיתות וסירנו. בכל אופן, כשהיא ראתה את הסוס הזה...
מי?
האמא, הנימפה הזאת שילדה, כן. היא נגאלה וברחה ממנו. קרונוס בכלל זרק אותו, הוא לא רצה אותו בכלל. ואז אותו יצור היה מין יצור דחוי ואומלל, ואימץ אותו אפולו, ולימד אותו את כל החוכמה שבעולם, ואותו חירון, שהוא קנטאור, חצי סוס חצי אדם, הפך לקנטאור הכי חכם בעולם. וכל הגיבורים יותר מאוחר לומדים אצלו את חוכמתם.
הגיבורים האנושיים?
כן. הוא מין מורה, רופא, חכם, יודע מוזיקה. קנטאור חכם ביותר.
קנטאור זה חצי סוס, חצי אדם?
כן.
וקוראים לו חירון?
זה, כן.
ויש לו חץ וקשת?
כן. החירון הזה, הדמות הזאת, חצי סוס, חצי אדם, שמסמל גם באמת חוכמה.
ויד?
והרבה אנרגיה.
יד? אולי, לא יודע.
יד, יד זה גם באמת, חירון זה גם יד, כן. היד הזאת שלו, חירולוגיה. כן. אותו חירון נפצע על ידי הרקולס בשגגה, באחד המשימות של הרקולס, שהוא הולך יותר מאוחר, לפגוע בהידרה, שהוא לוקח את הרעל של ההידרה, הוא פוגע בחירון, הוא פוצע אותו, וחירון הופך למין יצור כזה, נורא חכם, נורא נבון, נורא מורה, נורא מלמד, אבל פצוע וסובל. ומכיוון שהוא בן על מוות, הוא אומר, אני מוכן להחליף את פרומטאוס בסבל הנוראי שלו.
הוא די פולני, הוא עם הפולניה. הוא אומר, אם אני כבר סובלת, אז למה...
אז יאללה, בדיוק, לא. אבל הוא גם מין קורבן כזה נוסף, והוא נחשב לארכיטיפ של המרפא הפצוע. כי הוא יודע הרבה על ריפוי, הוא בעצמו פצוע.
רק מי שפצוע יודע לרפא?
רק, יש סוג מסוים של ריפוי שבא רק דרך הפציעה.
פצע עצמי.
ואותו מרפא פצוע, חירון, הוא מוכן להחליף את פרומטאוס.
ו? מחליף?
ופרומטאוס מוכן כמובן לתחלופה הזאת. ואנחנו צריכים לנסות להבין מה פשר ההחלפה הגדולה הזאת, כן? הארכיטיפית הזאת.
נכון.
שאותו חירון, שהוא מרפא פצוע, והוא פצוע בעצמו, יכול להחליף את הסבל של האדם הכבול, בגלל המרוץ והרדיפה וכולי, אחר התודעה וההתקדמות. ומה אנחנו יכולים להבין מבחינה סימבולית? שחלק מהצורה שאדם יכול לשחרר אותו, את עצמו,
את מי? את עצמו?
את עצמו, זה אם הוא בכל זאת ידע להתקרב למקום שבו הוא פצוע בעצמו. אם הוא בכל זאת ידע לראות איפה הוא פגוע, פצוע, איפה הוא נפגע כתוצאה מהרדיפה שלו אחר הידע והנשגבות והאושר, זה ישאיר אותו בכל זאת באיזשהו מצב שיהיה לו איזשהו תפיסה יותר עמוקה של עצמו, שהוא לא ילך באופן חד צדדי רק עם השכל והקדמה, אלא הוא גם יקשיב ל עצמו. כי אותו חירון נפצע בחלק התחתון של הגוף, בחלק הסוסי,
הסוסי
שלו. אנחנו בהתפתחות שלנו ובהתקדמות שלנו, לפי החלק הזה, לפחות האספקט הזה שאנחנו אומרים היום, אנחנו נפצעים בחלקים היותר אינסטינקטיביים. כן?
במה אנחנו יכולים להיפצע? ברכוש שלנו, נכון שזה חלק סוסי, ובאגו. נכון? יש שתי דרכים לפגוע בנו, או ברכוש או באגו.
אבל אם אנחנו נורא מפתחים את האגו,
מה עוד אפשר?
והכל רק האגו, אז יש חלק שלם אחר של עצמנו שבאותו זמן נפגע, כי אנחנו הולכים רק עם האגו.
ואז מה נפצע? האני שאיננו אגו?
כן, כל האינסטינקטים שלנו, כל החלקים היותר חייתיים בתוכנו, כל החלקים היותר שמחברים אותנו אל הטבע, כל החלק התחתון שלנו, האדם הכביכול, ככל שהוא מתקדם יותר הוא מתרחק ממשהו.
בוא נדבר ברחל בתך הקטנה, היפי, במה הוא פוגע? באנושיותו?
באנושיותו למשל.
באמפתיה שלו?
נגיד שהוא הולך רק עם ההישגים.
כן.
הוא מתקדם, הוא רוצה עוד ועוד, והוא כבול לרכוש שלו ולמשכורת שלו ולשם שלו ולכבוד שלו ולכל הדברים האלה. הוא שוכח חלקים שלמים אחרים של אנושיותו. מה שיכול לשחרר אותו,
כן,
ולהביא אותו לאיזושהי ראייה יותר מאוזנת, עוד פעם, של עצמו, זה שהוא דווקא יהיה מחובר לאותם חלקים שהוא בכלל לא מתייחס אליהם.
כלומר, הכאב?
הכאב.
הפציעה?
הפגיעה. המקומות האלה.
וככה אתה מפרש את זה שחיירון יחליף את פרומטאוס.
כן. שהם שני אספקטים אנושיים שיכולים לאזן אחד את השני ולשחרר במידה מסוימת את האדם מהראייה החד צדדית שלו, שכל מה שהוא רוצה זה להשיג ולרדוף ולהגיע לעוד ועוד מודעות של דברים ורכישה של דברים, כמו שאתה אמרת, והאגו שלו. זאת אומרת, האדם יוכל לאזן דרך זה שהוא ישחרר את, הוא יוכל, יותר נכון, לשחרר את עצמו דרך שהוא יהיה מחובר לעוד חלקים אחרים בתוך עצמו, שאותם הוא עוזב בדרך.
אז דיברנו באמת על עניין התודעה שניתנה לנו על ידי פרומטאוס, ואיך חיירון באמצעות הפציעה נותן לנו להשתחרר קצת מהתודעה ולהתחבר עם הכאב, ובאמצעות הכאב להגיע לאיזון
עם
יותר.
עם הנפש בעצם.
הנפש. אבל רצית, נדמה לי, בחלק הזה גם לדבר קצת על אימהות שהזנחנו אותה.
נכון. אנחנו דיברנו הרבה על התפתחות התודעה והמחיר של התפתחות התודעה, ואנחנו צריכים גם לפתח את הרעיון של דמטר כאם, כאם גדולה, כאם אולימפית נקרא לזה.
דמטר, אנחנו מזכירים, היא
האם הגדולה ש...
היא בת של?
היא בת קרונוס. של קרונוס.
כן.
שהיא מייצגת בשבילנו את האימהות וההתפתחות של האימהות ככל שהיא מתקרבת יותר לאנושי. אבל על זה אנחנו נצטרך לדבר כבר בהמשך.
כן, אתה חושב שלא נוכל בארבע דקות לדבר על דמטר?
אולי בארבע דקות נוכל להציץ קצת
לדמות את האם.
דמטר היא מסמלת בשבילנו את האם הגדולה, שהיא השתלשלות של גאיה, ריאה, והיא הדור השלישי, של האימהות, שהיא כבר מתקרבת לאם האנושית, והיא מייצגת בשבילנו את האימהות הגדולה במובן של התפתחות הטבע, התפתחות הגרעין שהופך לצמח, כל הנושא של החיטה והתבועה והחקלאות. והסיפור המפורסם שלה זה שהיא צריכה להיפרד מביתה ולתת לביתה פרספוני, שהיא גם כן כמעין אלה, אבל היא לא אלה ממש, היא ביתה של דמטר. וכל המיתוס של הפרידה של האם מביתה כפרוטוטיפ וכארכיטיפ של היכולת של האם לתת לביתה חיים עצמאיים. התפיסה הייתה שהאימהות היא משהו שמשאיר את הכוח בידיים שלו, ופה דמטר היא איזשהו אם שעוברת שינוי וצריכה להתמודד עם הפרידה של הבת כאיזשהו ארכיטיפ של פרידה בכלל.
אבל אנחנו ראינו שהגברים, הדמויות הזכריות, לא רוצות להיפרד מעם הכוח, ועושים מעשים כדי לקבור את הילדים או בבטן של עצמם או בבטן של האמא. ומה קורה עם דמטר?
האימהות,
היא כן מפרגנת?
האימהות, האבות שומרים על הכוח,
כן.
והאימהות שומרות על הקשר או על הסימביוזה. הן לא רוצות שהבת תיפרד. זאת אומרת,
כן.
האב הוא נשבע בעניין של הכוח, והאם יכולה להיות שבויה בחלק יותר הסימביוטי. היא לא רוצה שהבת תעזוב אותה.
רק הבת? ומה עם הבן?
גם הבן, יש הרבה סיפורים על הבן, אבל הפרוטוטיפ של הסיפור שאנחנו פה מזכירים, זה באמת האם וביתה, שזה הסימביוזה הכי גדולה. זאת אומרת, כי האם והבת זה איזשהו קשר שהיוונים בכלל לא הבינו איך הוא אי פעם יכול להינתק. אבל הרי כל בת צריכה להינשא ולעזוב את אמה, והמיתוס הזה של דמטר ופרספונה עוסק בפרידה של הבת מאמה, ואיך אפשר בכל זאת לשמור על הקשר ושהוא לא יהיה קשר סימביוטי.
אז איך?
שזה אולי הפן האנושי השני לעומת ההתפתחות של התודעה. עכשיו, דמטר, הסיפור של דמטר הוא סיפור מאוד מאוד מעניין של חטיפת הבת. בהתחלה זה נעשה בכוח.
מה?
החטיפה או הפרידה של
דמטר חוטפת את...
לא, חוטפים את פרספוני מעין האם,
כן.
הדס חוטף אותה.
הדס הוא אל השאול.
שהוא רוצה אותה לאישה,
כן.
הוא חוטף אותה למטה אל השאול.
כן.
האם נורא סובלת, אבל היא מגיעה בסוף להשלמה שהבת תהיה שלה רק שני שליש מהשנה, ושליש היא תהיה של בעלה.
הדס.
הדס. זאת אומרת ש... היא משלימה בסוף עם זה שהיא תהיה חלק שלה וחלק של בעלה, אבל היא תעשה איזשהו מעבר מן הבעל אל האם וחזרה, וכך ייווצרו גם עונות השנה לפי היוונים. בעצם עונות השנה נוצרו שאותה פרספוני פעם נמצאת למטה, בעיקר בתקופת החורף, ועולה למעלה אל האם בתקופת האביב, ויוצרת את המעגל של הטבע והצמיחה.
טוב, זאת הייתה השיחה הרביעית. מה? מה, 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 אנחנו כמו פרומטאוס רוצים לראות מה יהיה הלאה.
אנחנו הלאה נראה באמת את ה... אולי עוד ניתן קצת על ההתפתחות של הגיבורים ומה הם מייצגים בנפש, אבל בעיקר אנחנו רוצים בהמשך לדבר על כל הנושא של השאול, סיפורים של הדס. מה קורה שם, איך דמיינו היוונים את העולם של הנשמות, את העולם של הרוחות, אחרי שבני האדם מתים.
אז שם נפגוש את סיזיפוס ושם...
סיזיפוס וטנטלוס.
טנטלוס, כן.
שם נפגוש את, את, ה, את הסיפורים של הגיבורים שיורדים אל השאול.
אורפאוס.
אורפאוס, כן. אודיסאוס, פסיכה, שמסמלת את הנפש האנושית, היא גם יורדת באיזשהו שלב. נתייחס למשמעות של הירידה לשאול, לא רק כמקום של מוות, אלא גם כמקום של התפתחות.
יש למה לצפות, זאת השיחה הרביעית עם דוקטור אבי באומן.
Yeah. In a bath or in a park.